אנחנו נמצאים בליל החותם הגדול ובצמוד אליו שמחה, שמחת התורה. ננסה בזמן העומד לרשותנו לעמוד על היבט מעניין, היבט נוסף, הן בהקשרו לחג סוכות ולשמחת התורה. לפני שניכנס למראה המקומות שלפנינו, אולי משפט אחד קצר. כשאנחנו מתבוננים במצוות שמקיפות אותנו בחג הסוכות, אנחנו מגלים דבר מדהים. המצוות הן מצוות סוכה, דלת מינים, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, שמחת יום טוב, ובזמן המקדש ניסוך המים. אלה המצוות. על פניו הדברים נראים שהמצוות האלה כולם נזדמנו לפונדק אחד. בורא עולם ביקש שנחגוג את החג הסוכות עכשיו, וביחד עם זה ניטול לולב, ננסך מים על המזבח ונשמח. שמחת החג. אבל בעיון בדברי חז"ל אנחנו מגלים שיש קשר מדהים בין המצוות. נתחיל עם מצוות סוכה. מהו הזמן בחיים שלנו שאנחנו הכי רחוקים מהקיום של עצמנו? בזמן שאנחנו ישנים. החכם הגדול והטיפש המושלם, כשהם ישנים, הם נראים בדיוק אותו דבר. אז למרות שבשעת שינה אנחנו הכי רחוקים מהקיום של עצמנו, בכל זאת, שבוע בשנה, בזמן הזה, אנחנו מקיימים מצווה. שינה בסוכה. פירוש הדבר, ללמד אותנו שמה שאין, ריחוק. נמשיך הלאה. דלת מינים. לולב, הדסים, אתרוג, מסתדר ביחד. יש בו טעם וריח, יש בו רק טעם בלי ריח, ריח בלי טעם. מה עושה הערבה? איך היא מתחברת? איך היא מצטרפת בכלל? לא טעם, לא ריח, כלום. מחר זה היום של הערבה. יום חיבוט הערבה. לפני שנאמר את הפסוקים ונחבוט את הערבה, ננענע אותה כמו לולב. אין ריחוק. גם דבר שעל פניו נראה לא שייך, לא קשור, לא מחובר, ועוד איך קשור. ניסוך המים. היום השני של הבריאה, בורא עולם בא ואמר, יהי רקיע מבדיל בין מים למים. באו המים התחתונים ואמרו, ריבונו של עולם, מה עשינו? למה נתרחקנו? מה לא בסדר? אמר להם, לא התרחקתם. אתם תהיו הכי קרובים. ניסוך המים על המזבח, ועל כל קורבנך תקריב מלח. אין ריחוק. שמחת בית השואבה. רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, היה נועץ הגודלה בקרקע, אומרת הגמרא בסוכה, נושק את הרצפה ורגליו למעלה. תארו לכם להעביר את זה בשידור חי. זה נשיא ישראל, זה לא קרקס. מה זה? אומר לנו רבן שמעון בן גמליאל, אם אנחנו יודעים לנתב את הכוחות שלנו בצורה הנכונה, אז גם העקב, המקום הכי רחוק בקומת האדם שלנו, יהיה בדיוק באותו גובה של הראש. הפוך, באותו גובה. פירוש הדבר, כל המצוות שמקיפות אותנו בימי הסוכות, עניינם אין מצב, אין מציאות של ריחוק. ותראו כמה נפלא. אחרי המלחמה הגדולה בעמלק, אומרת לנו התורה, כי יד על כס, כה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומרים חז"ל, הכיסא לא שלם, ושמו של הקדוש ברוך הוא לא שלם. האות א' חסרה בכיסא, וו' ק' חסר בשם השם. ירושלים בתנ"ך, ברוב המקרים, ברוב המקומות, בלי האות י'. ובתפילת אשרי, האות החסרה היא האות נ'. למה? כי נ' נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. חסר בכיסא של בורא עולם, חסר בשמו של בורא עולם, חסר במעלתה ואורה של ירושלים, ונון, הנפילה הגדולה שאין אחרי הקימה. אם ניקח את כל האותיות האלה החסרות, כך אומרים הקדמונים, את היוד של ירושלים ואת הנון, שבתפילת אשרי שלא מופיע, והאלף של הכיסא, והווה וההי, בשמו של הקדוש ברוך הוא. זה יוצא לנו מילים שאנחנו משתמשים מהם פעם אחת בשנה. מזכירים אותם. כל יום בסוכות פעם אחת ומחר שמונה פעמים. אני והו, הושיענה. רק בסוכות אנחנו יכולים להגיד, אני והו, כי אנחנו מרגישים את זה. אין ריחוק. קרובים לקדוש ברוך הוא. ומה שבורא עולם רוצה מאיתנו, שנחזיר לו. הוא מחבק אותנו, במצוות המקיפות אותנו. נחזיר לו, הושענה, חבוקה בך הושענה. שמחת התורה. מעניין. שמתם לב לכל התהליך שעברנו, ואנחנו עוברים. באלול פתחנו את ארון הקודש, בשמה כולנו בסליחות, לכמה זמן? דקה, שניים, כמה פסוקים, סגרנו את ארון הקודש. בראש השנה בפיוטים, ארון הקודש פתוח קצת יותר, תלוי בסלסולים, בניגונים, במנגינות. ביום כיפור, ארון הקודש פתוח, כל תפילת נעילה. מגיע סוכות, ארון הקודש לא רק שהוא פתוח, לוקחים את הספר תורה, אם מי שאין לו לולה מחזיק אותו ביד, וכולם מקיפים אותו עם דלת המינים, ואם לכולם יש, מניחים אותו על הבימה. מגיע הבוקר של מחר, הושענא רבה, שבע פעמים מקיפים את הספר תורה. מגיע שמחת תורה, לא רק פותחים את ארון הקודש, לא רק מוציאים את הספר תורה, מחבקים את התורה. הושענא חבוקה בך הושענא. בורא עולם רוצה שנחזיר לו גם בחיבוק. איך? מה בדיוק? אז בואו נראה דבר נפלא ביותר שחז"ל מלמדים אותנו. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, בעמודים הראשונים, זה מופיע במקורות, אבל נאמר את זה בעל פה, לעתיד לבוא עומד בורא עולם לתת את השכר שהוא הבטיח. באים אומות העולם אומרים, ריבונו של עולם, מה איתנו? תראה מה עשינו. בנינו קשרים עבור עם ישראל. בנינו טכנולוגיה מתקדמת שאפשר דרכה להפיץ תורה מקצה העולם ועד קצהו. יצרנו, עשינו, כל אומה אומרת מה שעשתה. אומר בורא עולם, רמאים, שקרנים, גנבים. הרי לא עשיתם את זה בשביל עם ישראל. בשביל מי עשיתם את זה? בשביל עצמכם. בכל זאת, אין אני מקפח שכר של אף בריאה. אתן לכם מצווה קלה. נראה אם תעמדו בה. ואז דרכה תוכלו להתחבר לשכר של העתיד לבוא. מהי המצווה הקלה? סוכה. ולמה היא נקראת מצווה קלה? כי אין בה חסרון כיס. אומרים לי, עד כמה פחי השפע, מוצאים כמה עצים, עוד כמה פחי השפע, כמה קרשים, בנינו סוכה. מיד רצים, בונים סוכה, כל אחד בראש גגו, בורא עולם הוציא עליהם חמה, בועטים בסוכה, רצים למזגן, אומר להם, בורא עולם, אתם רואים? אתם לא מתחברים. לא, לא שייך שתקבלו שכר לעתיד לבוא. אומרת הגמרא, רגע, ומה איתנו? אותו דבר, אם כל כך חם, גם אנחנו נצא מהסוכה. נרוץ למזגן. אומרת הגמרא, נכון, אבל אנחנו מה? לא נבעט בסוכה. עד כאן הגמרא. ופה יש דבר שהרבה שנים לא הבנתי. למה בורא עולם שמבקש לבדוק, לבחון את אומות העולם, אם הם ראויים לשכר של העתיד לבוא, בוחן אותם דרך מצוות סוכה? המצווה שהכי הכי רחוקה מהם. ממש. לפי דעה בגמרא זה זכר לענני הכבוד, שליוו אותנו 40 שנה במדבר, אחרי יציאת מצרים. כל האומות האלה לא היו יום אחד במצרים, לא הלכו במדבר 40 שנה, ענני כבוד לא הגנו עליהם. אם בורא עולם רוצה לבחון את אומות העולם, במחילה, יש לי רעיון אחר. אני יודע מה, כיסוי אדם, שוחטים תרנגולת, נכסה את אדם, זה גם מצווה הקלה, אין בה חסרון כיס. יש חול בכל מקום, אפשר לחסות את זה. לא נראה לכם מצווה אחרת? שילחו החכם, לכו עם מקל, שילחו את ההם, קחו את הגוזלים, הנה, אין בחסרון כיס. השאלתנו, למה בורא עולם שמחליט לבדוק את אומות העולם הם ראויים לשכר של העתיד לבוא, בוחן אותם דרך מצוות סוכה. מצווה שעל פניה נראית לא קשורה, לא מחוברת, הכי רחוקה מהם. דבר נוסף, בקטע השביעי שלפנינו, הופיע מאמר חז"ל, מעניין אם שמעתם עליו פעם, כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק לעתיד לבוא בסוכתה של סדום. שמעתם פעם דבר כזה? אנחנו מחר, ודאי שנגיד, יהי רצון כשם שזכינו לשבת בסוכה זו, כן נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. גם את זה צריך להסביר, השיעור בפני עצמו, אבל לא משנה. זה כולם מבינים, מתחברים לפחות. אבל הבונוס של סוכות, שמה נקבל? סוכתה של סדום. מה סדום? איך הם מתחברים לסדום בכלל? רק השם הזה מעורר חלחלה. מהו ההסבר? אלה הם השאלות. ובואו נראה דרכם דבר מדהים שייתן לנו עוד היבט לקראת החתימה של חג הסוכות והכניסה לרגל של שמחת תורה. אז כדי לענות על השאלות האלה שוב, למה בורא עולם בוחן את אומות העולם אם מגיע להם שכר לעתיד לבוא או לא דרך מצוות סוכה, מצווה שעל פניה ממש לא שייכת ולא מתחברת אליהם בכלל? הם לא היו במדבר, לא הלכו עם ענני כבוד, למה דווקא מצווה זו? ודבר נוסף, מה פירוש כל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה? זוכה לשבת בסוכתה של סדום לעתיד לבוא. ההסבר הוא כמובן הבנה אחת בדברי חז"ל, נאמר בטור בקטע השמיני, ושמעתי מאחי הרב יהודה, שהמועדים נתקנו כנגד האבות, פסח כנגד אברהם, דכתיב, לושי ועשיהו גוט, פסח היה. אותם מלאכים שבישרו לאברהם על הלידה של יצחק, באותו יום המשיכו לסדום, ושם מה כתוב בתורה? שנוח עושה להם משתה, ויוכלו מה? מצות, פסח היה. יצחק, שבועות כנגד יצחק, שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר, מיילו של יצחק. סוכות כנגד יעקב, דכתיב, ולמקנה הוא עשה סוכות. הנה הפסוק בשלמותו בקטע התשיעי, היה שוב ביום ההוא, עשיו לדרכו סעירה, יעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, ולכן קרא השם המקום סוכות. מעניין, בונה לו בית, קורא למקום סוכות. פירוש הדבר, לעולם, וצריך לזכור כל החיים, כשבורא העולם עושה איתנו חסדים, בכל מיני רמות, שני דברים צריך לעשות. דבר ראשון, להגיד תודה. וזה אנחנו עושים. ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת, פסיק, ערב, הבוקר וצהריים, מודים אנחנו לך. אבל עוד דבר, לבקש מבורא עולם שייתן לנו מיומנות ושכל לדעת לשמור על המתנות הטובות שהוא נותן לנו. כי כמו שבורא עולם נותן, חס וחלילה, הוא יכול גם כן מה? לקחת. זאת אומרת, גאולה צריכה שמירה. מה שמסמל את השמירה יותר מכל דבר, זוהי הסוכה. כל האמירה הזאת מקופלת בכמה שורות בגמרא בברכות. הגמרא אומרת שצריך לסמוך גאולה לתפילה. אחרי גאל ישראל לעמוד בתפילה. אומרת הגמרא, נכון, זה אנחנו עושים כל בוקר. אבל בערב אומרת הגמרא, בקטע העשירי, מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. והיא אמרת, ביי לסמוך גאולה לתפילה, הלא כסמך גאולה לתפילה. למה? דבי למי מרמה, השכיבנו. זה קטע שמבדיל בין גאל ישראל למפריד, בין גאל ישראל לתפילת עמידה. עונה הגמרא, אמרי, כיוון דתקנו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכתא. השכיבנו זה המשך, שלוחה של גאל ישראל. מה פירוש? השכיבנו זה השכיבנו. גאל ישראל זה גאל ישראל. פשוט. איך השכיבנו מסתיים? מה עם המילים? ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל. אין גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל. ומה כתוב בהשכיבנו? ופרוס עלינו סוכת שלומך. יעקב נפרד מעשיו, בורא עולם, תודה, תודה על הניסים שעשית לי. רק יש לי בקשה אחת, שאם הוא יגיע מחר לדורות הבאים, כמו שהצלת אותי, תציל גם אותם. אני רוצה לשמר את הגאולה הזאת גם למחר. ויקרא למקום סוכות. שמירה. יצאנו מבית עבדים, ויסעו מרעמסס, ויחנו בסוכות. בורא עולם, הצלת אותנו, בקשה אחת, לא לחזור לשם יותר. ויקרא למקום סוכות. גאולה ושמירה ביחד. ופה צריך להבין יותר, איך הסוכה באמת באופן פרקטי מהווה שמירה. איך סוכה מהווה שמירה. ישבתם בסוכה היום? אכלתם? קידשתם? גביע? כלים שונים? כל זה היה? הלכתם לבקר מישהו? השארתם את זה בסוכה? הכנסתם את זה הביתה? למה? כי אם תשאירו את זה בסוכה, מישהו יעבור ככה על הדרך ויקח את זה מכל דבר. ייקח את זה מכל מקום. זאת אומרת, איך הסוכה באופן פרקטי מהווה שמירה? הסוכה זה המקום הכי פחות שמור. נכון, זה זכר ללני הכבוד, הכל נכון. אבל איך הסוכה בכל זאת שומרת? התשובה היא, בשני קטעים של הגרא, בספר יונה ומגילת אסתר, עם מעט הרחבה, דבר נפלא, מלמד אותנו הגרא. בחודשי תשרי, הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים עם הסוכה זה ביום כיפור. נאמר בקטע ה-11, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. יונה מבין, בעיר של הרשעים האלו אני לא יושב. אבל כל יום אני צריך להיכנס לעורר אותם, אולי ישובו מדרכם הרעה. אין בעיה. הוא יצא מהעיר, ואיבן לו סוכה. וישב תחתיה בצל. זה נראה מיותר. כל ילד יודע שאם בונים סוכה זה עם שכח. ומה זה וישב תחתיה בצל? מסביר הגרא, אנחנו חיים בעולם שנקרא תחת השמש. עולם שעניינו קיץ חורף, יום ולילה, זרע וקציר לא ישבוטו. עולם שעובדים בו מצאת החמה כמעט עצת הנשמה. עולם של כוחניות, של דריסה, של דורסנות, שאם יש לך הרבה וזה לא משנה מה, הרבה כוח, הרבה חריזמה, הרבה כסף, הרבה עוצמה, הרבה קשרים, אתה אין, אין לך, כמה שאין לך פחות, אתה נהיה יותר אוויר, ולא סופרים אותך. זה העולם. לעולם כזה בורא העולם הכניס אותנו. אבל הוא ביקש שנחיה אחרת. שונים מכל אומות העולם. איך? בקשה אחת הייתה לו. שבוע בשנה. שבוע בשנה. נצא מהחיים תחת השמש. לא לגמרי, נשאר תחת השמש. אבל נעבור למקום שצילתה מרובה מחמתה. בעברית פשוטה, ראיתם פעם צייר? עומד ומצייר? שעות, הוא לא זז, מצייר. ואז אחרי כמה שעות, לוקח כמה צעדים אחורה, ונעמד כך. ומסתכל, 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 ולזוז. ואז הוא חוזר, ומוסיף צבע איפה שצריך, הוא מחליף, הוא משאיר, ורק כך, התמונה תקבל את השלמות שלה, את העומק שבה, ואת ההרמוניה שבה. בורא העולם מבקש מאיתנו שבוע בשנה, שניצא מעט מתמונת החיים שלנו, של קיץ חורף יום ולילה, שניצא מעט מהחיים שהם תחת השמש, כמה צעדים, ונהיה במקום שיש שמש, אבל צילתה מרובה מחמתה. ואז נוכל לראות, במבט, מבחוץ, קצת יותר, מה שקשה לנו לראות כשאנחנו כל כך צמודים לתמונה, לתמונת החיים שלנו. וכשרואים בצורה כזאת, אז אפשר לדעת מה לוקחים, מה משנים, איזה צבע מוסיפים, והתמונה מקבלת את השלמות שלה. וממשיך הגרא, ולכן אומר לנו, ובנה סוכה וישב תחתיה בצל, זה לא בדבר הטכני, אלא וישב תחתיה בצל בא לרמוז, כותב הגרא, שכמה צעדים אחורה, מדי פעם שאנחנו יוצאים מעצמנו, מקבלים את התמונה בצורה רחבה יותר. וזה בסוכות. ממשיך לנו הגר"א ומלמד אותנו, ואת זה נראה בפנים בקטע 14. הפסוקים במגילת אסתר, מדהים. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא למלך אחשוורוש. מקץ יהיות לכדת אנשים 12 חודש, ככן נמנו ימי מרוקיהם, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בפסמים ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. את כל אשר תאמר יינתן לה. לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. אומר הגר"א, אני ממש לא מבין. כל הנערות עברו את השלבי התקרבות למלך, אלה שהגיעו לתחנה הסופית, תראו איזה פירוט. 6 חודשים משמן המור, בפסמים, ואם זה 3 חודשים, ואם זה פחות, מה זה? מה זה בא לומר לנו? כותב הגר"א בקטע ה-15. על פי הפשט יש בו דברים מיותרים, שאין בהם צורך כלל, ונראה שרמזו לנו בזה על הנשמה שנקראת נערה. והוא שבכל ראש השנה ויום הכיפורים האדם חוזר בתשובה, צועק חטא, תסלח לי, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדה ורחמיו, מעביר על חטאה ועוונותיו. נסביר את הדברים בהמשך, נאמר אותם בעל פה, תראו אותם אחר כך בפנים. אומר הגר"א, הנערה, הנשמה, באה אל המלך כל שנה. מתי? אחרי 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן. באים למלך מלכי המלכים, ימי הדין, ראש השנה, יום כיפור. וכל אשר תאמר יינתן לה, לבוא עמה אל בית, מבית הנשים עד בית המלך. מוסיף הגר"א ואומר דבר מדהים. מסתכל על הגוף שלנו, שבורא העולם ברא אותנו, ישנם שני דברים בגוף שהם ממש מיותרים, שלא לצורך. הראשון, אומר הגר"א, זה השערות. בורא העולם החליט לברוא אותנו עם שיער נורמלי, ולא כל שבועיים שלוש הולכת לספר או למספרה. השיער הולך לצבעים, אבל יישאר באותו גודל. זה שכל פעם אנחנו הולכים להסתפר, פירוש הדבר זה מיותר, ולכן אנחנו מסתפרים. והדבר השני, זה הציפורניים. וגם הם, בורא להם בכלל לברוא אותנו עם ציפורניים. חזקות, לא נשברות, שלמות, זהו. למה כל פעם לגזוז אותם? כי בורא להם בעצם אומר לי, בוא תסתכל על עצמך. תראה, יש דברים שבעצם הם לא כל כך חשובים. לא רק שהם מיותרים. אם זה השיער מעבר למה שאנחנו רגילים, או הציפורניים. ומזה אני אקרים בעצם על כל החיים. מה שחשוב לי, ודאי חשוב. מה שעוד יותר חשוב, זה בכלל לא שאלה. אבל יש דברים שהם לא כל כך חשובים. ויש דברים שהם באמת מה? מיותרים. אז מה אני רץ לכם כל כך? מה אני רץ אחרי זה כל כך? זאת אומרת, ברגע שאדם מעט יוצא מעצמו, הוא יכול לראות את סדר העדיפות. מה הוא? מה כדאי, מה צריך ומה נשאר? ומה מיותר? אתם יודעים הרי שזמן נקרא בלשון הקודש זמן. למה? כי כל רגע מזמין את הרגע הבא. וכל יום את היום הבא וכל שנה את השנה הבאה. מי שחיים שלו חיים של זמן, הוא כל הזמן רץ. רץ. יום אחד הוא מתעורר, הוא לא השיג את מה שהוא רוצה. זה יוצר שבר, קושי. לכן רק בלשון הקודש למילה זמן יש מילה נרדפת. והמילה הנרדפת היא מה? עת. עת פירוש הדבר לדעת, ליהנות ממה שעושים עכשיו. בורא עולם לעולם לא שואל אף אחד כמה שעות למדת. אין שאלה כזאת. מהי השאלה? קבעת עיתים לתורה. דקה, שעה, יותר פחות, אין בעיה. אבל איפה הראש מונח? באחר כך, או אני נהנה ממה שאני עושה עכשיו. ולכן השעיר להזזל ביום הכיפורים עם כל עוונות בני ישראל. מי לוקח אותו למדבר? ושילח אותו ביד איש איתי. איש שהחיים שלו לא רק זמן, אלא גם עת. אנחנו צריך את שניהם. קראנו הבוקר, לכל זמן ועת לכל חפץ. אבל מי שיודע ליהנות מעכשיו, יש לו את העכשיו ויהיה לו את המחר. מי שלא יודע ליהנות מעכשיו, את העכשיו אין לו. למחר הוא לא יגיע. פירוש הדבר, ברגע שאדם מעט יוצא מעצמו, הוא יכול לראות את התמונה של עצמו, את הציור של חייו, באופן אחר, ולהוסיף את הצבעים במקום הנכון, ולתקן את מה שצריך. לכן, עסוקה, בדיוק פה, בא בורא עולם ואומר, זה המבחן לאומות העולם. מה אמרתם? מגיע לכם גם שכר שקשור לעתיד לבוא, בבקשה. הנה, קחו מצווה קלה, בלי כסף. סוכה. מה הם עושים? חם להם, בועטים. איפה כתוב בתורה עוד פעם? בתורה כתוב בעיטה, וישמן ישורון ועיוות. שמנת, אבית, כסית, ביתו שלא עושה. מה זה בעיטה? אני עושה מה שבא לי. לא צריך את זה. מיותר. לא מעניין אותי בכלל. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. לא מתחבר לזה בכלל, בכלום לא. שום דבר. זה בעיטה. פירוש הדבר, לא צריך את זה. אבל כשקורה לנו, כשיורד גשם חס וחלילה בחג סוכות, או יותר מדי חם, איזה צער יש? רצינו לגמור את הסעודה, רצינו לישון בסוכה, רצינו להישאר עוד קצת, אצלנו אין את המושג הזה, כי אנחנו מבינים, הסוכה עניינה להקרין על כל העשייה של כל השנה. זה הסוכה. אומר בורא עולם, אתם לא מחוברים בכלל לזה, לאומות העולם. אין לכם את זה. הבעיטה זה וישמן ישורון ויבעט. לא מתחבר לו שלי בכלל. פה בוחר, בורא עולם בוחן אותנו. וכאן באים חז"ל ואומרים, כל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק בסוכתה של סדום. סדום. מה סדום? איך אומרים מילה כזאת בכלל? מה זה סדום? בואו תראו מה זה סדום. כשבורא עולם ברא את עולמו, והעולם התגלגל לכאן שהגיע, הוא ביקש מאיתנו, זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. מה לזכור? לזכור דורות ראשונים שהכעיסו לפניו, ומה עשה להם בורא עולם. מה זאת אומרת? את מה? את המבול? מגדל בבל? את סדום? כל ילד וילדה בגן בחדר יודעים מה קרה שם. מי נכנס לטבע, מי לא נכנס, מי יצא, מה קרה במגדל בבל, מה קרה בסדום. לא, לא. לזכור את הפוטנציאל שהיה לדורות האלה. דור המבול היה לו פוטנציאל להוריד את התורה לארץ. הגמרא אומרת במסכת זבחים בדף קט"ז, שבורא עולם בא לתת לנו את התורה, אומות העולם נפחדים, נרשעים, רצים לבלעם הרשע, פחד פחדים. מה קרה? מבול בא לעולם? אנחנו רועדים, מבול. לא, 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 אל תדאגו. כבר נשבע שלא יביא מבול. השם למבול ישב. אז מה הפחד הנורא שתופס אותנו? השם למבול ישב. אז מה זה? השם עוז למו ייתן. בורא עולם נותן תורה לישראל. פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. הצד השני של תורה זה מבול. מים, תורה נבשלה למים, תורה מחיה, תורה מצמיחה, תורה בונה, אבל תורה גם יכולה... מים, בונים, מצמיחים, אבל מים גם יכולים לשטוף את הכל. למחוק את הכל. מעניין, משה רבנו, למה הוא נקרא משה? הוא הרי נותן התורה, למה הוא נקרא משה? איזה מים? המים של המבול. הוא היה צריך להגיע לעולם אז. רק לא היה למי לתת, הקדוש ברוך הוא חיכה איתו. הוריד אותו כשיש דור שמוכן. דור הפלגה להם הייתה מעלה אחרת. והיא כל הארץ שפה אחת. כשיש שפה אחת, דברים אחדים, יש קומוניקציה, יש תקשורת. אין אי הבנה. התורה מקבלת את הביור הנכון שלה. בנו את המגדל, בורא עולם הפיץ אותה. מה נשאל לנו מבבל? תלמוד בבלי, שמסביר את התורה בצורה הנכונה. אבל ענייננו סדום. מה הייתה הסדום צריכה להיות? סדום? לא מספיק תורה. צריך מידות. בן אדם לחברו. לשאת בעולים השני. לתת כתף לשני. סדום הייתה צריכה להיות הדוגמה איך עם עוצמות אדירות של עשירות בלתי נתפסת. איך אומרים חז"ל בקטע ה-16? רבי זעירא אומר, עשירי עולם היו אנשי סדום. מן הארץ הטובה והשמנה. שהיו יושבים עליה, שכל צורך שבעולם היה יוצא ממנה, שנאמר ואפרות זהב לו, ושעה שהיה אדם יוצא ומבקש לקח לו ירק, אומר לעבדו, עוצה, תביא לי כמה ירקות מהגינה, היה מוצא מתחת לירק זהב, שנאמר ואפרות זהב לו. עוצמה אדירה של עשירות בלתי נתפסת. אבל להשתמש איתה, לעזור לשני, לסייע בשני. אבל מה קרה איתם? תראו בשתי השורות האחרונות בקטע ה-16, ולא בטחו... בצל יוצרם, כמה נפלא הלשון, אלא ברוב אושרם. וישמן ישורון ויבעט. יש לי, אני אעשה מה שבא לי. ולא בטחו בצל יוצרם. כל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, מבין את המשמעות של צילתה מרובה מחמתה. שנותנת לנו אפשרות לראות את עצמנו, את התמונה, ממקום אחר, ולשדרג אותה, זוכה לשבת בסוכתה של סדום. סדום לעתיד לבוא תחזור להיות מה שהיא צריכה באמת להיות. איך אומר הנביא יחזקאל בקטע 22, ושבתי את שבותיהם, את שבות סדום ובנותיה, את שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתך בתוכנה. פירוש הדבר, היא תחזור להיות העוצמה האדירה של כל אוצרות עולם, אבל השימוש יהיה בצורה האמיתית. מי שמבין את הסוכה של היום, יגיע לשם מחר. מה נשאר לנו מסדום? דוד. דוד המלך. מירות, מואב. על דוד המלך נאמר, מצאתי דוד עבדי בשם הקודשים משכתיב. אומרים חז"ל, איכן מצאתי? בסדום, לפנינו. סדום אומר, רב צדוק הכהן מלובלין, ראשי תיבות, סוכת דוד ומלך משיח. זה סדום. שם, במקום הכי רחוק, זה מתחיל לחזור. המשתה הראשון בעולם היה בסדום, והיה סלהם משתה. המשתה האחרון בעולם יהיה לעתיד לבוא. משתה שמנים, מחה השם דימה מעל כל פנים. זה המשתה האחרון. בורא עולם בא ואומר לנו, סוכות, וראיתי הרבה בעלי עבודה שעושים את זה, שהם נפרדים מהסוכה, היו מניחים את הראש של הסדין. לכמה דקות, כשהרימו את הראש, זה היה רטוב, לא מזהה, מדמעות. או כאלה שנשקו את הסדין של הסוכה לפני שיצאו ממנו. בורא עולם רוצה שאת זה ניקח איתנו. ובורא עולם לא רוצה מאיתנו יותר מדי. ממש לא. איך אמרנו? ואומרים תמיד, כי עמך הסליחה למען תיוורא. מה זה למען תיוורא? למען מה? לפחד. למה לפחד? למה לפחד? אדרבה, לרקוד ברחוב, מה זה למען תיוורא? אמרנו, נכון, הזכרנו בהתחלה. בורא עולם אמר לנו, תכתבו אתם את התוכנית, מה שבא לכם. אבל תנו לי נייר כתוב, מה התוכנית, מה הפלן שלכם. אתם חותמים, חותם יד כל אדם בו, ואני חותם. זה בורא עולם רוצה. כל אחד בקצב שלו. מעולם לא רוצה מאיתנו או הכל או כלום. קצת קצת זה גם טוב. כי בורא עולם לעולם לא מסתכל איך אנחנו נראים עכשיו. הוא מסתכל עלינו איזה יכולות יש לנו למחר. אותה גמרא מפורסמת על רבי יוחנן ששוחה בנהר וריש לקיש, ראש השודדים, קופץ מגדה אחת לגדה שנייה. רבי יוחנן מעולם לא הכיר אותו. הכיר אותו לדרך העיתון. מבוקש כל הזמן. ראש השודדים. מסתכל עליו. אומר לו, היי, בוא קצת לבית המדרש. חלחה לאורייתא. מסתכל עליו בחזרה ריש לקיש, ומה הוא אומר לו? וואו, אדם יפה כמוך בחיים לא ראיתי. משהו מדהים. מי אתה? אומר לו רבי יוחנן, הבין את הראש שלו. מה אמרת? לא ראית אדם יפה כמוני מעולם? אחותי פי מאה ממני יפה. אתה רוצה אולי לזכות? אולי לצאת איתה? אולי להתחתן איתה? בוא לבית המדרש. וזה הרבי יוחנן והריש לקיש. איך עולם התורה שלנו היה נראה בלי ריש לקיש? אומר בורא עולם, החלתי לדון אותו איך שהוא היה באשר הוא שם? והחלתי. אני יודע איזה כוחות יש לו. רוב מאמרי התשובה באים עם ריש לקיש. לכן, כשבורא עולם אומר לנו, יום החותם הגדול, אני יודע איזה פוטנציאל יש לכם. תמיד אני אומר, הטעות הכי גדולה שכולנו עושים בחיים, שאנחנו לא מאמינים בכוחות שיש לנו. עד כמה אפשר לקחת אותם? הוא יעשה את זה. מה, אני לא? הוא יעשה. בורא עולם הרי שברא אותנו וברא את עולמו, כל יום בבריאה כתוב, כי טוב. מה זה טוב? טוב זה לא ציון בתעודה. טוב זה הרמוניה, מצא אישה, מצא טוב, זה רק טוב. זה מצוין, לא, זה לא ציון בתעודה. תאמו ראו, כי טוב השם. טוב השם? רק טוב, לא, זה הרמוניה. אבל כשהוא ברא אותנו, מה כתוב בבריאה? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד זה גם לא ציון. מאוד, פירוש הדבר, אני מזהה פוטנציאל, ואני יכול לממש אותו. מי מסוגל בכל הבריאה לזהות פוטנציאל ולממש? רק האדם. ולכן אומר המדרש, המילה אדם, זה אותם אותיות של מאוד. זה בורא עולם רוצה. שנאמין בכוחות שלנו, בפוטנציאל שיש לנו. הסוכה מאפשרת לנו לגלות את זה. כי לקחנו כמה צעדים מהחיים של תחת השמש. זזנו, אנחנו רואים את התמונה במבט אחר. וכשחוזרים אליה, אפשר להשלים את העומק ואת ההרמוניה שבה. ימי הדין באמת הסתיימו במוצאי יום הכיפורים. בקריאה האלוקית, מבט קול, איך יכול בשמחה לחמך. ושתה בלב טוב ימיך. אבל זה רק גאל ישראל. הסוכות, הלילה, מחר, זה השומר עמו ישראל. איך אני לוקח את זה איתי? איך אני לוקח את זה איתי לאיפה? ליום יום. וזה השמחה תורה. זה השמחה תורה. איפה שהתורה תהיה. אני יכול לשבת, גם אם היא עוברת לפניי, כי זה המקום שלה. שמחת תורה, מוזר. חתונה, הייתם פעם? איך עוגדים? מסביב לחתן והכלה? הכנסת ספר תורה, הייתם פעם? איך עוגדים? מסביב לתורה? אדם גדול מגיע, ראיתם? בטוח. עוגדים סביבו, לפניו. שמחת תורה. הבימה ריקה. שימו את הספרי תורה על הבימה. נרקוד מסביב. באמת, בני ספרד כך נוהגים, שספר תורה אחד לפחות יהיה על הבימה. מה זה כל אחד מחזיק ספר תורה? ומשאירים את הבימה ריקה, וכתוב שאם אין בימה, שיהיה סטנדר. אתם יודעים למה? הספר תורה נמצא בארון הקודש. המקום שלו זה לא שם. המקום שלו זה פה. הסטנדר. החיים. ולכן, בשמחת תורה, תמיד היה לנו רבנו הגדול, ובסלמזה מנוי ברזר צדיק לברכה. גם אם ספר תורה עובר לך מול הפנים, אתה לא חייב לקום. אפשר לשבת. ולמה? כי זה המקום של הספר תורה. בצד הזה של בית המדרש, של בית הכנסת, בצד ההוא, בכל מקום שהוא נמצא. זה כמו שהוא מונח על הבימה. אני לוקח אותו איתי. הושענא חבוקה בחושענא. כשיש את ההבנה הזאת, לקראת הבוקר הגדול, והכניסה לשמחה הנפלאה של התורה, רואים את הדברים באופן הזה, אנחנו מובטחים. בשנה נפלאה. שנה של פתקה טובה, שכוללת בתוכה מילוי משאלות ליבנו לטובה, עם בריאות, עם ברכה, והרבה הרבה סייעתא דשמיא. מכוח זה נזכה להתקיים בנו בזו השנה, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים.